בוקר טוב, אתם מאזינים לקריאת השכמה. היום יום שישי, התשיעי באוקטובר. אנחנו מסיימים פגרה של שלושה שבועות, ורצינו רק לעדכן שהחל מיום ראשון הקרוב אנחנו נחזור לשגרה רגילה, כלומר שלושה פרקים קצרים בשבוע, ופרק אחד ארוך, שבוע אחד פתוח לכולם, ושבוע אחד פרק רק למנויים. כדי להאזין לכל הפרקים הארוכים ולעזור לנו להמשיך ולהוציא את קריאת השכמה לפועל, אתם מוזמנים ומוזמנות להצטרף כמנויים בלינק שנמצא בתיאור הפרק, או פשוט לחפש קריאת השכמה בגוגל. לקראת סוף הפגרה הצטרף אלינו דוקטור אלי קוק לדבר קצת על קפיטליזם והון. מקווים מאוד שתהנו ונתראה כאן ביום ראשון. שלום לאלי קוק.
שלום.
ברוך הבא חזרה לקריאת השכמה, והיום, בשונה מהפרק הקודם שהקלטנו, אנחנו לא נתעסק, למרות שיש הרבה מה להגיד על הפוליטיקה האמריקאית בימים אלו, לא נדבר על הפוליטיקה בארצות הברית, אלא על נושא שאנחנו נוגעים בו הרבה פעמים בקריאת השכמה בשוליים, אבל אף פעם לא ממש נכנסנו לעומק שלו, וזה הנושא של בעלי הון והון בכלל. עכשיו, הטריגר לשיחה הזו בינינו זה איזשהו פוסט שפרסמת בפייסבוק על מחקר חדש שהתפרסם על שינוי באיך בעלי הון מתנהגים בשנים האחרונות, אבל כדי שנגיע לדיון הזה, אני הייתי שמח אם תוכל טיפה להסביר, ממש ברמה הבסיסית, מה אצל מרקס המושג בעלי הון מייצג, מה זה הון, ומה התפקיד של בעלי ההון בתוך המערכת הקפיטליסטית.
אוקיי, אז קודם כל אני אגיד שאני רואה את מרקס ככלכלן קלאסי, אמנם הוא כלכלן קלאסי ביקורתי מאוד, אבל אני עדיין משייך אותו למשפחה של אותם כלכלנים כמו אדם סמית ודייוויד ריקרדו, ולמרות שמה שאני אומר עכשיו אולי לא 100% נכון, שאולי יש חלק בקרח השלישי של קפיטל בסעיף, שאולי הוא אומר דברים קצת שונים, ואני יודע שזה מה שקיים, אבל אני, שאני הולך להציג עכשיו, זה באמת ההלך רוח הכללי של רוב הדברים שמרקס כתב, ובטח הקרח הראשון של קפיטל.
אז אפשר להניח שגם אם המאזינים שלנו שהתחילו את הקפיטל, לא יגיעו לפרק השלישי, לקרח השלישי, סליחה.
אז קודם כל, ברור שאצל מרקס קפיטל זה קודם כל, זה לא איזשהו משהו, אתה יודע, פיזי, אלא תהליכים חברתיים, הוא כל הזמן משתנה, אבל בסופו של דבר, אם אני באמת רוצה להתחיל בצורה מאוד פשטנית, מרקס חי בזמן המהפכה התעשייתית, הוא מושפע מאוד מכלכלנים קלאסיים אנגלים שבאו לפניו, כמו סמית וריקרדו ומיל, שהם בהחלט גם היו חלק מהשינוי החברתי שהמהפכה התעשייתית, ולכן בראש הראשונה, כשמרקס מדבר על הון, הוא בדרך כלל מדבר על איזשהו תהליך שיש בו מכונות, או אמצעי ייצור, טכנולוגיות שונות. ובמובן הזה אפשר לראות במרקס ככלכלן שרואה בהון גורם ייצור. ואנחנו נראה בהמשך שלא כל מי שחושב על הון, חושב על הון בהכרח כגורם ייצור. אבל מבחינתו זה גורם ייצור. כלומר, יש עבודה, labor שהוא גורם ייצור, ויש הון שהוא גורם ייצור. שהכוונה פה כמובן למכונות וכולי. אגב, לפני מרקס, הרבה אנשים גם ראו את האדמה בתור גורם ייצור, כלומר זה רוב הכלכלה הקלאסית לפני מרקס היה כזה משולש כזה, של שלושה גורמי ייצור וגם שלושה מעמדות, העובדים שהיו בעצם הבעלים על הגורם ייצור שהוא העבודה, והם כמובן מכרו אותו בשוק העבודה, האצולה שהייתה בעלי אדמות וקרקעות, והם בעצם קיבלו ברנטות את בעצם מה שהניב האדמה, את התרומה של האדמה, ובעל ההון, הבורגנים וכולי, שהם בעצם השקיעו את הכסף שלהם, את ההון שלהם במכונות, ולכן קיבלו רווחים או ריבית, פה זה מתשטש, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לכל הבלגן הזה, אבל לאורך כל ההיסטוריה של המחשבה הכלכלית קלאסית, יש מהן, אפשר להגיד, תשטוש, ואולי אני אפילו אגיד לפעמים בלבול, גם אצל סמית, גם אצל ריקרדו, ואפילו הייתי אומר אולי בחלקים אצל מרקס, על כאילו מה בעצם ההבדל בין בעל הון שהוא הבעלים, היזם, שהוא ככה, אתה יודע, קונה אמצעי ייצור, קונה מכונה, משקיע את הכסף שלו וקונה מכונה, ובין מישהו שאולי רק הוא קפיטליסט במובן הזה שהוא יושב על הר של כסף, והוא בעצם מספק הלוואה לאותו יזם שאיתו הוא קונה. וכמובן ההבדל פה זה שהיזם מרוויח רווחים, הבעל הון הפיננסיירי, הבנקאי יותר, מרוויח ריביות, אבל הגבולות האלה הן לא תמיד ברורות במחקרים של החוקרים האלו, וחשוב להתאים את זה.
אני רוצה שנייה לעצור לך כדי רק להבהיר את התהליך הבסיסי, כמו שאנחנו מבינים אותו אצל מרקס. אתה ציינת שני גורמי ייצור מרכזיים, שאחד זה העובדים, שנותנים את העבודה שלהם בתהליך הייצור, השני זה מכונות או אמצעי ייצור כאלה ואחרים, שמישהו צריך להחזיק בהם, והשלישי זה הון שקראת לו גורם ייצור, ורציתי לשאול אם הון הוא גורם ייצור כי הוא תורם אצל מרקס באיזושהי ייצורה לתהליך, או שהוא יותר, יש לו פונקציה של אלוקתיות כזו, כלומר מי שמייצר באמת את הדברים הם העובדים בעזרת אמצעי הייצור, והתפקיד של ההון, התפקיד החברתי שלו, זה בעיקר להיות, לשמור את הבעלות על האמצעים האלה בידי קבוצה קטנה יחסית של אנשים.
אז קודם כל אני אגיד שמרקס מאוד מזלזל באדמה, ומאוד מזלזל, הוא בעצם מוחק את האצולה מהמודלים החברתיים. כלומר, אחרי מרקס, אגב, זה אחד הדברים היחידים שהכלכלה הנאו-קלאסית בעצם לוקחת ממרקס, בעצם ממרקס ואילך אנחנו כמעט ולא רואים מודלים של גורמי ייצור עם שלושה דברים, אלא בעיקר אנחנו רואים עבודה והון. עכשיו, לגבי מה שאתה אמרת, תשמע, אולי אנשים לא הסכימו אותי, אבל אני חושב שזה טעות לחשוב שמרקס חושב שמכונות הן עלוקות שלא מייצרים דבר. הנקודה העיקרית אצל מרקס זה שבטח ובטח מכונות יכולים להגביר את הפריון, להגביר את התפוקה, הם תורמים משהו. אבל הטיעון המרכזי של מרקס הוא שכאשר הקפיטליסט קונה את המכונה, הוא בעצם קונה אותה שבתוך המחיר הזה כבר תמון הפריון הזה שהמכונה מייצרת. וכמובן גם מרקס יגיד לך שבסופו של דבר הפריון הזה נובע מהשקעה של בני אדם שבנו את המכונות. כלומר, מה זה בעצם מכונה? המכונה זה משהו שבסופו של דבר, אם אתם רוצים לחשוב על זה, מרקס לפעמים קורא למכונות או להון congealed labor. איך אומרים congealed בעברית? משהו שהוא, משהו שהיה כאילו נוזלי, אבל הפך להיות כמו רגל קרושה, אתה מכיר את המאכל הזה?
כן, מגובש, משהו שהתגבש.
כן, נראה לי שאולי אפילו משתמשים במושגים כמו דם קרוש, אומרים בעברית, אפשר להגיד?
נכון.
אז משהו כזה, כלומר, תחשבו על העבודה כאיזשהו נוזל שזורם כל הזמן, איזשהו ערך, והמכונות זה איזשהו הצטברות של עבודה, אבל העבודה מתה, כלומר, היא כבר נעשתה וכבר היא לא, עכשיו צריך להבין, זה לא אומר שהעבודה הזאת היא לא, שהטכנולוגיה הזאת היא לא יוצרת תפוקה, אבל כפי שאנחנו כמובן יודעים, אצל מרקס, כשהוא מדבר על רווח, הוא רואה ברווח רק בעצם מה שנוצר כערך מוסף בתהליך העבודה, כלומר מרקס רואה בעבודה של בני אדם איזשהו משהו פלא, שזה הדבר היחידי שאתה יכול להכניס איזשהו סכום מסוים של אינפוטס, שזה כאילו אוכל שאתה נותן לו וכולי, אבל במקום שתקבל חזרה בדיוק את מה שהכנסת, אתה תקבל יותר. כלומר, אתה תשלם לו בשביל שהוא יאכל, ויהיה לו אנרגיות בשביל לעבוד בשבילך, אבל סך הכל מה שהוא יעבוד בעשר שעות האלה שנתת לו כסף לאכול, הוא יותר ממה ש, כלומר, הערך שהוא מייצר, יותר ממה שהערך שלקח, שהוא התקיים. וזה דבר שקיים רק אצל העבודה, ולכן יש פה קצת בלבול, מרקס בהחלט רואה בטכנולוגיה, וגם בקפיטליזם כולו, כוח דינמי שיוצר פריון ותפוקה, ואפילו קדמה כלכלי וצמיחה אפילו, אבל צריך להבין שמבחינת הרווח, הרדיפה אחרי הרווח, זה מגיע רק ממקום אחד, זה מגיע מהניצול של אנשים, היכולת הזו, בעצם לשלם למישהו פחות ממה שהוא בסופו של דבר ייצר בשבילך.
עכשיו, דקן אותי אם אני טועה, אבל לדעתי, בתוך המודל הזה שמרקס מצייר, הצמיחה או ההתפתחות הטכנולוגית בתוך הקפיטליזם, קורית בזכות העובדה שבעלי ההון או הבורגנים לוקחים את הרווח הזה, את אותו ערך עודף מנוצל של הפועלים, ומשקיעים אותו בחזרה, במקום לשמור אותו, לצרוך אותו, לקנות בית גדול יותר, מכונית יפה וכולי, הם לוקחים את הכסף ומשקיעים אותו בעוד מכונות, ורותמים עוד פועלים אל המכונות האלה, וככה התהליך של צמיחה כלכלית והתפתחות טכנולוגית, קורה בתוך הסדר הקפיטליסטי.
חד משמעית, וזה מאוד חשוב, וכל זה קורה רק בגלל דבר אחד, וזה יהיה נושא שאנחנו נחזור אליו, בגלל התחרות. מרקס בסופו של דבר, עכשיו מישהו יכול להגיד לי, אלי, אבל הוא עושה את זה בקפיטל, רק בגלל שהוא רוצה להראות לכל הכלכלנים הבורגנים האלה, כמו אדם סמית ודייביד ריקרדו, שאפילו אם אנחנו לוקחים את הקפיטליזם הכי טהור, כמו שאתם מדמיינים, עם תחרות חופשית וכולי, עדיין בסופו של דבר הקפיטליזם תקרוס, אבל בסופו של דבר אין ספק שמה שאתה אומר הוא מאוד נכון, אבל הקפיטליסטים האלה לא עושים את זה בגלל שהם נהנים מזה, והם לא עושים את זה בגלל שהם ככה, אתה יודע, בתיאוריות של מרקס, ההון הוא גם פשוט פיון בכוחות השוק וכוחות התחרות, ואין לו ברירה, אלא כל הזמן להשקיע עוד ועוד ועוד במכונות, כי הוא בתחרות מתמדת עם יצרנים אחרים להוריד את המחיר, והדרך הכי טובה להוריד את המחיר, שוב, לא הרווח, אבל המחיר הוא על ידי כך שאתה מוסיף עוד ועוד ועוד מכונות, אבל כאמור, כמו שאנחנו יודעים, לפי התיאוריה המרקסיסטית, הדבר הזה בעצם תומן בחובו גם את סופו של הקפיטליזם, כי ככל שאתה בעצם מגדיל את כמות ההון הטכנולוגי והמכונות ביחס לכמות הבני אדם שעובדים בשבילך, אז בעצם הרווחים שלך כל הזמן יורדים ויורדים, עד שבסופו של דבר כל המערכת הזו כבר לא בעצם יצליחה לייצר את הרווחים שהיא צריכה בשביל להשקיע בעוד ועוד, והיא קורסת.
אוקיי, אז נראה לי שזה תיאור די מקיף של תהליך, בסיסי אבל מקיף, של תהליך העבודה אצל מרקס, ואיך, מה התפקיד של בעלי הון ושל ההון בתוך התהליך הזה. ורציתי לשאול, נגיד בתקופה של ה-30-40 שנים האחרונות, שאנחנו קוראים לה ניאו-ליברלית, או כלכלה שהיא כלכלה ניאו-ליברלית, איזה מין שינויים ותמורות עברו על האופן שבו הון מתנהג, שהעבודה מתנהגת, ונגיד בקשר ביניהם?
אני אענה לשאלה שלך, לפני זה אני רק רוצה להגיד דבר אחרון שהוא כן מאוד שימושי אצל מרקס, ואני משתמש פה היום במחקר שלי, ואפילו אתה יכול להשתמש בזה בלי להשתמש במה שאמרתי עד כה, כי אני אגיע עוד שנייה, אני לא לגמרי השתכנעתי מכל הדברים שמרקס דיבר איתם על תחרות וטכנולוגיה וכו'. אבל, וזה מה שמרקס קרא לו, the circuits of capital, שפה מישהו לא מכיר, זה המשוואה המפורסמת שבעצם מרקס מציג שני עולמות. הוא מציג עולם אחד שלפני הקפיטליזם, שהוא קורא לזה מסחר פשוט, simple commodity trade. ואז הוא קורא למשוואה הזאת CMC, ש-C זה commodities ו-M זה כסף. ופה הוא אומר, שימו לב, אין פה הון, יש פה כסף. מה זה אומר? יש מישהו שמייצר סנדלר, יש סנדלר שמייצר נגיד נעל, שזה C, זה ה-commodity, ואיתו הוא נכנס לשוק, כי הוא לא צריך נעליים, הוא צריך נגיד תפוחי אדמה, והוא בעצם מוכר את הנעליים האלה בשוק עבור M, ובתמורה ל-M הזה, אחרי זה הוא קונה בשוק תפוחי אדמה. עכשיו שימו לב, במודל הזה אין צמיחה, אין רווח, הכל מאוד שוויוני, בסופו של דבר הכסף משמש רק בעצם medium of exchange, כמו שאומרים באנגלית.
אמצעי חליפין.
תודה. ולעומת זאת, כשמרקס מדבר על הון, הוא מדבר על תהליך שונה לחלוטין, שם הוא מדבר על בעצם MCM, או יותר נכון MCM tag, עם כזה צ'ופצ'יק למעלה. ופה הוא אומר משהו אחר, הוא אומר, בעלי ההון לא מתחילים עם commodity, הם מתחילים עם כסף. וכל המטרה שלהם, וזה בדיוק המהפכה הקפיטליסטית, הוא לא לקחת משהו שהם יצרו ולהחליף את זה עם משהו אחר שהם צריכים, אלא לקחת את הכסף הזה ולהפוך אותו לעוד כסף. וזה בעצם המשמעות של ההון. ואצל מרקס, הדרך שבו אתה עושה את זה כמובן, זה שאתה לוקח את הכסף הזה ואתה קונה עם זה סחורות בשוק. זה יכול להיות חומרי גלם, זה יכול להיות עבודה, זה יכול להיות מכונות. אבל בסופו של דבר, המטרה שלך הוא לרכוש סחורות, לייצר איתם איזושהי סחורה חדשה, שבגלל הפלא של הבני אדם והעבודה והניצול, אתה תוכל למכור אותם ביותר ממה שעלויות היצור עלו לך. ומפה מגיע בעצם הרעיון גם של רווח, אבל אפשר להגיד גם המושג של צמיחה קפיטליסטית, והופעי אפילו תשואה וריבית וכו'. אז רק רציתי להדגיש את זה, כי זה לדעתי רעיון מאוד שימושי, בשביל לראות את ההבדל בין כסף להון וכו', והדינמיות של זה לעומת הסטטיות או השוויוניות שיכול להיות במערכת של שווקים וכסף. ועכשיו אני אענה לשאלה שלך, לגבי מה שקורה ב-30-40.
אז אני רוצה להקדים שנייה את המענה שלך לשאלה שלי, okay. כי אני רוצה להדגיש טיפה את מה שאמרת, שבעיני זו תובנה באמת מאוד חשובה, שהיא עוזרת מאוד להבין מה התפקיד של הון בחברה שלנו. להבין שהון זה לא רק הרבה כסף, זה לא דרך לתאר מישהו שיש לו הרבה כסף, אלא שזה הרבה כסף שהוא מושקע במטרה מסוימת מאוד, שהוא לא מושקע לצריכה, אלא הוא מושקע לצניחה והתרחבות, שהיא בעצם מבחינתו לפחות אינסופית, שהיא בלתי נגמרת. ומה שנגיד, אני חושב שאחד הדברים שהשתנו בעשורים האחרונים, ויכול להיות שזה יכניס אותנו לתוך השיחה על ניאו-ליברליזם ועל כלכלה יותר עכשווית, זה שבעוד בעבר אחוז מאוד קטן של אנשים ראו עצמם כבעלי הון, תפסו את הכסף שיש להם לא ככסף שנועד לכלכל את משפחתם ואת עצמם, אלא ככסף שמטרתו לגדול ולהשיג כל הזמן עוד כסף, היום, לפחות במערב, אני חושב שרוב האנשים, אני לא יודע אם הם באמת בעלי הון או לא, אתה תוכל אולי להגיד על זה, אבל הם תופסים עצמם ככאלה. כלומר, הם רואים את הכסף שלהם, א', כמשהו שצריך להשקיע אותו, כדי לקבל תשואה, והם גם הרבה פעמים עושים את זה, או דרך דרכים מוסדיות, שהממשלה משקיעה את כספם, את כספי הפנסיה שלהם, או ממש אנשים בעצמם משחקים בבורסה, משקיעים בכל מיני קרנות כאלה ואחרות, ובעצם הפכנו למין חברה כזאת שבה המון המון אנשים מבינים באופן אינטואיטיבי מה זה הון, ומזהים את עצמם עם הדבר הזה, חושבים שהם הנושאים של ההון הזה.
חד משמעי, זה בהחלט קרה. יש ספר חדש קטן כזה דק, שאני קורא עכשיו של כמה חברים שלי מאוסטרליה, שהם שלחו לי כי אני צריך לעשות איזה review, והם קוראים לזה The Asset Economy. הם מדברים על בעצם, הכלכלה שלנו, של הניאו-ליברליזם, הוא כלכלת נכסים, ואנחנו כל הזמן רואים את עצמנו כמשקיעים, וכמובן הכי חשוב פה, זה או השקעה בבורסה, או השקעה בנדלן. זה בעצם שני הדרכים שבהם אנשים בדרך כלל, ככה אנשים רגילים, אפשר להגיד במרכאות, הופכים את עצמם לבעלי הון. צריך כמובן להגיד שהתהליך הזה של ההתרחבות של אנשים שמושקעים בצורה זו או אחרת בהון, יש לזה השלכות פוליטיות אדירות, אפשר לדבר על זה בהמשך, אבל צריך גם להגיד שבשיא עכשיו זה עדיין רק 50%, כלומר, בארצות הברית למשל, אני לא יודע מה המספרים בישראל, רק 50% מהאמריקאים בערך הם בעלי בתים, משהו כזה נראה לי, ואני יודע במדויק גם להגיד שבערך רק 50% מהאמריקאים מושקעים בבורסה, כלומר, זה כבר צריך להגיד שלמרות שיש הרבה כאלה ויש התרחבות מאוד משמעותית, נגיד ב-1950 אני יכול להגיד לך 10% מהאמריקאים היו מושקעים בבורסה. אז במובן הזה יש פה שינוי רדיקלי, במיוחד של מעמד הביניים, וזה יעזור לנו להבין גם את הפוליטיקה של מעמד הביניים, אבל צריך גם לזכור שיש גם הרבה אנשים שהם לא הפכו להיות בעלי הון, כי פשוט אין להם אפילו את המעט הזה בשביל להשקיע אותו.
ואם אנחנו חוזרים באמת אז לשאלה ולתפקיד של אנשים שהם לא רק תופסים עצמם כבעלי הון ומושקעים ככה בכמה מאות אלפי דולרים, אלא שהם באמת בעלי הון שמחזיקים חברות גדולות, שמשקיעים סכומים גבוהים על מנת לקבל תשואה על הכסף, מה השתנה באופן שבו הם מתנהלים, משקיעים, פועלים בעולם בעשורים האחרונים?
אז פה אנחנו מגיעים בעצם לחזרה לשני הגדרות ככה, שני הרעיונות שמרק סיפר. הקטע של ה-MCM tag, אני חושב שזה לגמרי נכון, עדיין. כאילו, אנשים, בעלי הון, משקיעים את הכסף שלהם בשביל לייצר תשואה. הם רוצים לקחת כסף ולהפוך את זה לעוד כסף. אבל האם הנרטיב הראשון הזה שדיברנו עליו, של המהפכה התעשייתית, לקחת את הרווחים שלך וישר להשקיע את זה בעוד מכונות וכולי, כדי להעלות את הפריון, כי בגלל שאתה נמצא בתחרות מתמדת עם אחרים וכולי, ואתה חייב לעשות את זה, אחרת אתה ככה תזרק החוצה מהמשחק הקפיטליסטי ה... אז אני אגיד לך את האמת, אני לא חושב שזה היה לגמרי נכון במאה ה-19, אני חושב שמרקס, אחת הטעויות שמרקס עושה זה שהוא, אני מבין שהוא עושה את זה בקפיטל כדי לבקר, אבל עדיין אני חושב שהוא נשאב יותר מדי לעולם של אנגלו-סקסי, של ריקרדו וסמית ותחרות משוכללת וכולי, אז אני לא יודע כמה זה היה נכון גם אז, אבל היום זה בטח כבר לא נכון. בעצם המחקר שאני ציינתי בפוסט ועוד המון מחקרים אחרים מראים, שב-30-40 שנים האחרונות, הרבה מאוד מהרווחים של בעלי הון לא מגיע מהשקעה בעצם במכונות, בטכנולוגיה, באמצעי ייצור, בניסיון להגביר את הפריון. אלא אנחנו רואים אותם משקיעים את הכסף שלהם בנכסים שמכל מיני סיבות, ובגלל כל מיני הסדרים פוליטיים חברתיים מצליחים עדיין להניב רווחים, אבל זה בעיקר מגיע משני מקורות אחרים, לא מהשקעה במכונות, אלא מאלף ניצול, הגברת הניצול של עובדים מצד אחד, ומצד שני מריכוזיות חברתית ומהשתלטות בעצם על נכסים נדירים, scarcity, שבעצם המחיר שלהם הולך וגדל, בגלל שאתה מצליח לבדור כל מיני חסמים שלא מאפשרים לאחרים, כמו למשל נדלן, ואז בעצם אתה יכול להרוויח ולהמשיך להרוויח רווחים, למרות שאתה בעצם לא השקעת שום דבר. אתה לא בעצם הכנסת את הכסף הזה למערכת הייצור, אלא הוא פשוט נשאר ככה, דוגמה הכי טובה לזה זה נדלן, קנית דירה ב$2 מיליון, ו-20-30 שנה אחרי זה, למרות שלא השקעת שקל בדירה הזו אולי, עכשיו היא שווה $3 מיליון.
אוקיי, אז באמת, נדלן זו דוגמה די ברורה לאיך הון יכול להשקיע את עצמו ולצמוח רק מעליית הערך, בלי שום עבודה שמושקעת בתהליך, ובוודאי בלי השקעה באמצעי ייצור חדשים ומכונות חדשות, אבל מעניין אותי יותר החלק של ניצול העובדים. איך בפועל נראה עלייה ברווח, כשאנחנו יודעים שנכון, מעמד העובדים לא בעשורים הטובים שלו, אבל אנחנו גם לא רואים ירידות דרסטיות של שכר, אז איך בדיוק מגיע, מאיפה מגיע ההון?
שאלה מעניינת מה שאתה אומר על ירידות דרסטיות. תשמע, אני חושב שאם אנחנו בכל זאת מסתכלים על מדינה כמו ארצות הברית, והמחקר הזה על ארצות הברית ובכלל, אני חייב להגיד, אין לי מושג עם כל מה שאני אומר עכשיו רלוונטי לישראל, אני לא יודע כמה מההון בישראל מושקע באמת במכונות וכולי, ישראל היא מדינה מאוד מאוד קטנה. בהחלט בעניין של הנדלן, מן הסתם ישראל מאוד מאוד רלוונטית, ומתרבות האקזיטים שאני מכיר פה, יש לי הרגשה שזה לא שהייטקיסטים פה בדיוק בונים אימפריות של מיכון וטכנולוגיה וכולי. אבל אם אנחנו מסתכלים על ארצות הברית, אז בעצם מה שקרה לפני 30-40 שנה, זה שמכל מיני סיבות הרווחים של בעלי ההון ירדו, אבל הדרך שבו הבעלי ההון האמריקאים החליטו לפתור את הבעיה הזאת, בעיקר על ידי להוריד את ה-share, את כמות ההכנסות בכלכלה שמגיע לעובדים. ואנחנו בעצם רואים מסוף שנות ה-70 עד היום, ירידה כל הזמן ב-labor share, מה שנקרא, בכמות ההון, בכמות ההכנסות, סך הכל המשכורות בעצם, או סך הכל הכסף מהתוצר שאנחנו מייצרים, והערך שאנחנו מייצרים בשירותים ובמוצרים, אחוז שמגיע לעובדים הולך וירד, יורד. איך עושים את זה? בעיקר בעזרת כוח. אתה לא מעלה את שכר המינימום כמעט, שכר המינימום בארצות הברית לא עלה מאז 2009, וגם אז זה היה בערך הפעימה היחידה ב-30 שנים האחרונות. אתה דואג בעצם לשבור איגודי עובדים כמובן, אנחנו מכירים את הסיפורים של רונלד רייגן ו... איך שמספר אחוז האיגודי עובדים בארצות הברית הולך ויורד בצורה קבועה כבר מזה 30 שנה. אנחנו מכירים את זה גם מהעולם של העובדי קבלן. יש מחקרים נפלאים על איך שפעם, אפילו במקום כמו General Electric, המנקה השירותים היה עובד כאילו של החברה וקיבל משכורת יחסית יפה, ועכשיו זה הכל עובדי קבלן, אפשר להוסיף לזה את ה-sharing economy, את ה-Uber, אפשר להוסיף לזה החלטות של בית משפט העליון, וכל מה שקורשה לדין של עבודה, וחוקי עבודה בארצות הברית. בקיצור, בעצם מה שאנחנו רואים זה איזשהו שימוש בכוחות בעיקר פוליטיים, או מוסדיים, או משפטיים, בשביל לדאוג שהנתח שמגיע לעובדים הוא לא הנתח שהיה קודם, ומשם בעצם מגיע הרווחים.
משהו שקשור לזה עלה לי משתי כתבות שראיתי באינטרנט, אבל הם שדרו בטלוויזיה, על חברת וולט שנכנסה לא מזמן לישראל. הכתבה הראשונה שודרה במרץ, בזמן הסגר הראשון, ואז הייתה מין תקופה כללית כזאת של התפעלות מהשירות החדש הזה, שאומנם לא הגיע אלינו לחיפה באותה תקופה, היה בעיקר בתל אביב, אבל בעצם עושה למשלוחים מה שאובר עשתה למוניות, מאפשר לכל אחד להירשם ולהיות שליח של החברה הזאת, שהיא אך ורק המתווך בין שליחים לבעלי עסקים, והמסר הכללי של אותה כתבה הייתה, תראו איזה יופי, השליחים מרוויחים המון המון כסף, ייעלנו את השוק, כולם מקבלים במשלוחים שלהם בזמן וכו'. והכתבה השנייה שודרה שבוע שעבר, לדעתי בתאגיד, וחזרה אל אותם שליחים ואל אותם עסקים בתל אביב עכשיו בזמן הסגר השני. שבגדול שוק המשלוחים אמור להיות פורה באותה מידה, אבל הפעם השליחים נשמעו מאוד אחרת. א', המשכורות שלהם ירדו, כי פתאום החברה מעסיקה שליחים בהצף, כדי להצליח לעמוד בביקוש. וב', הם הבינו שהתחזוקה של הרכבים שלהם, הקורקינטים, אופניים חשמליים, אופניים רגילים, בעצם נופלת על כתפיהם, ואז קורה פה משהו מעניין בכל התחום של הבולשיט ג'ובס, שמסגרתו, לא רק שבעלי ההון לא משקיעים בעצמם במכונות או בטכנולוגיה, הרבה פעמים האחריות לתחזוקה השוטפת של מה שמכניס את ההון לעסק, עוברת לעובדים. זה נכון לגבי אנשים שעובדים עם מחשבים מהבית, וצריכים לשלם בעצמם על המחשב הנייד, על האינטרנט, כמובן על חלל העבודה, וזה נכון הרבה יותר לגבי נהגי מוניות באובר או שליחים בוולט, ורציתי לשאול, איך התהליך הזה של נגיד יצירת עבודות חדשות כאלה, יכול, אני לא יודע אפילו איך לנסח את השאלה.
אני חושב שמה שאמרת עכשיו היה מאוד חכם, כי קודם כל, אתה צודק שמה שתיארת זה סיפור של בעלי הון שלא הבעלים על אמצעי הייצור. בעצם המכונית שמסיעה את הנהג וולט הוא כבר לא שלו. ויש סוציולוגים שכותבים הרבה על ה-sharing economy, במיוחד בהקשרים האלה, ג'ייקוב הקר, שהוא גם כותב על פנסיות, מדברים על the great risk shift, המעבר האדיר של סיכון מהכתפיים של התאגידים ובעלי ההון לעובדים עצמם, שזה בדיוק מה שאתה כמובן תיארת פה, מצב שבו הם בעצם מבינים שהכל הסיכון עליהם, וגם העלויות של הפחת וכל מיני דברים שאנחנו באמת בדרך כלל חושבים על זה במושגים של בעלי הון, עכשיו זה נופל על העובדים. אני גם רק יוסיף שאנחנו רואים פה עוד משהו שהוא מאוד פופולרי בקרב, בהיסטוריה של הקפיטליזם, וזה, או במיוחד אני אגיד בשנים האחרונות, תשמע, וולט בהתחלה שהם נכנסו לשוק, הם לא היו רווחים, זה היה ברור שהם לא רווחים, הם לא ניסו להיות רווחים, הם דיממו כסף, בדיוק כמו שאמזון דיממו כסף בתחילת דרכם, ואובר עדיין פחות או יותר מדממים כסף, וזה מדהים כמה שהחברות האלה הם לא כל כך רווחיות. אבל הרעיון שלהם הוא כמובן מאוד ברור, בואו נמשוך אנשים אלינו עם משכורות גבוהות, נשקיע גם הרבה באפליקציה שבאמת ייראה טוב והכל, ונשתלט על השוק הזה, נהפוך להיות ברנד, כולם יזכרו לטובה את חוויית המשתמש הראשון שלהם, ובאמת האיש משלוחים שהגיע עם חיוך כי הוא משלמים לו באמת הרבה יותר מכל מקום אחר, ואז לאט לאט ככל שאנחנו נשתלט יותר ויותר על הסקטור הזה, ויותר ויותר עובדים ירצו לעבוד רק בוולט, אז אנחנו בעצם נוכל להשתמש בכוח שוק שלנו, להוריד את המשכורות שלהם, וכמו שאתה אמרת, גם פתאום צצות כל מיני בעיות וכולי. אבל אני חושב שזה, סוף של דבר, זה דוגמה מצוינת, איך שהרווחים של וולט בסופו של דבר, לא כל כך מתבססים על אמצעי ייצור. כלומר, יש פה מה שנקרא platform capitalism, בצורה קלאסית, שברור שיש מתכנת שבנה את האתר הזה וכולי, אבל בסופו של דבר באמת נראה, ובמיוחד רואים את זה בעולם של הייטק, שהערך מגיע ממקומות אחרים ולא מהשקעה באמצעי יצור עצמה.
אז יש לי שאלה שעכשיו עלתה לי, נושא אחר שדיברנו עליו בפודקאסט בעבר, זה הסיפור של בולשיט ג'ובס, סביב
הכתיבה של... אגב, אני לא הייתי מכתיב את וולט כבולשיט ג'וב.
לא, לא, בכלל לא, אני אומר את זה מכיוון אחר. אז יש את התחום הזה, נגיד, של עבודות, שירות, שמתווספות כל הזמן, וכמובן הן גם בסוף מכניסות כסף למישהו, ומהצד השני, יצירה של עבודות חדשות כמו וולט, שהן מכניסות רווח, אבל בעצם, כמו שאתה מתאר, הרווח הזה יושב לא על ליצור משהו חדש במציאות, בוודאי לא על אמצעי ייצור, אלא פשוט על התרחבות לתוך מקומות שכבר קיימים, מונופוליזציה שלהם, וההתרחבות הזו, שהיא מצד אחד היא צמיחה, אבל היא צמיחה בלי שום דבר, לי זה מרגיש בלי שום דבר ממשי שיושב מתחתיה, מאחוריה, השאלה זה מה הגבול של מודל הצמיחה הכלכלי הזה, כמה זמן נוכל להמשיך לייצר מצד אחד משרות חדשות שהן חסרות משמעות, ומצד שני, להמציא מחדש את הגלגל, בלי באמת להוסיף שום דבר ממשי במציאות.
אז קודם כל, אז דיברנו על חלק אחד, שבאמת הניצול של העובדים של וולט, ולאט לאט המשכורות יורדות, והסיכון עליהם, אבל בואו נדבר גם על החלק השני שדיברתי לה, וזה הריכוזיות. בסופו של דבר, הכוח של וולט, זה שהם הולכים להיות הגייטקיפרס, בדיוק כמו שגוגל הם גייטקיפרס. מה זה אומר? המסעדות ימשיכו לשלם 20-25% מהמחיר של המנה לוולט, כי אחרת אין להם, אם הם לא באפליקציה, אין להם עסק. כלומר, זה הכוח של הפלטפורם קפיטליזם. אתה בונה פלטפורמה, אתה משכנע מספיק אנשים שזה הפלטפורמה, ואז אתה בעצם יכול to bully כל אחד אחר, ותגיד, הנה, זה התנאים שלי, ואם אתה לא, אני מעיף אותך מהפלטפורמה שלי, ואף אחד לא יזמין יותר מג'פניקה, כי כשהם נכנסים לאפליקציה של וולט ולוחצים על סושי, זה לא מופיע להם. אז בעצם אנחנו רואים פה בוולט את שני הצדדים של המטבע. מצד אחד, איזשהו תהליך של ניצול עובדים שהולך ומתגבר, ומצד שני גם, ריכוזיות הולכת וגדלה, וכוח שוק שמאפשר להם ככה, באמת לא ליצור הרבה ערך חדש, אלא פשוט לקחת את הערך שנוצר על ידי מסעדות, ובעצם לגזור על זה קופון.
מה שאני רוצה לשאול זה, מה הסוף של התהליך הזה בעיניך? כלומר, איך, באיזשהו שלב, לפחות בעיניי, הטריקים האלו של ליצור צמיחה כלכלית דרך סגירה של פלטפורמות, נגיד, וניצול של עובדים, בלי להוסיף שום דבר חדש למציאות, יהיה חייב להיגמר. אי אפשר להמשיך לעשות את זה לנצח. ייגמרו הפלטפורמות החדשות שאפשר ליצור, או התחומים החדשים שאפשר להיכנס אליהם, ולעשות שם פריקרטיזציה של מקום העבודה. ומה העמדה של ההון, נגיד, כאיזה מושג מרקסיסטי ביחס לזה? כי בראש שלי לפחות, הרכישה של אמצעי ייצור חדשים, פתיחת מפעל חדש, המצאה של מוצר חדש, זה כאילו משהו הרבה יותר בטוח. אתה יודע שיש לך משהו ביד שאתה יכול להשתמש בו עכשיו לניצול עובדים, לא משנה למה, למשך שנים. אבל כל האוויר הזה, לפחות לתפיסתי, הוא משהו בו מרגיש מאוד לבטוח, ושלא בטוח שבשנה הבאה, בעוד שנתיים, בעוד שלוש, הם יוכלו להמשיך להתנהל ככה.
מעניין. אני חייב להגיד שאני לא מסכים איתך בכלל. אני חושב שזה הרבה יותר בטוח במובנים מסוימים מלהשקיע את כל הכסף שלך במכונה, שאולי עוד 5 שנים לא תהיה רלוונטית. לדעתי אין משהו יותר חזק מהגייטקיפרס האלה. ברגע שאתה יכול להיות הכפתור שאנחנו לוחצים עליו באייפון, you got it. מבחינת בעלי ההון, אנחנו יודעים מה קורה. תשמע, כל הרעיון הזה שכל הזמן צריך צמיחה, הקפיטליזם לא חייב צמיחה, הוא יכול פשוט להמשיך, אתה יודע, גם ב-30-40 שנה האחרונות, אנחנו לא רואים מספרי צמיחה מדהימים ופריון מדהימים, כי באמת אנחנו לא משקיעים בטכנולוגיות, אבל מה שאנחנו רואים, זה קומץ קטן מאוד של חברות, ששואבות אליהם את כל, כאילו, כל היצירה, כל התוצר וכו'. ומה שהנקודה הקריטית פה, זה שכל הבעלי הון הם בעלים של החברות האלה. כלומר, אין להם מה להפסיד. בעל הון חכם היום, פשוט משקיע, קונה מניות של וולט. כלומר, והנה, ועכשיו הוא מנצל את ה... כלומר, אז במובן הזה, אני דווקא חושב שזה מערכת די יציבה, אני לא רואה סיבה למה זה לא יכול להמשיך לעוד המון 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 זמן, כי פשוט, אני אתן לך דוגמה קלאסית, בארצות הברית היום, רוב האמריקאים, הפנסיות שלהם נמצאים ב-mutual funds. אין את זה ממש בישראל, אבל חברות עתק כמו BlackRock ו-Blackstone, שכחתי, BlackRock נראה לי, הם הבעלים של והם בעצם שולטים על טריליונים של דולרים של אנשים, ומה שהם עושים זה שהם פשוט, אתה יודע, הם משקיעים את הכסף הזה במונופולים הכי גדולים במשק, אגב, גם המון נדלן, והנה, ומגיעה הצועה, כאילו, מה הבעיה? תחרות? מי רוצה תחרות? תחרות זה אסון. מה, אני עכשיו צריך להרוג את עצמי בשביל להקים מתחרה לוולט? לא, אני אקנה מניות של וולט, הסתדרתי עם זה. וזה מה שקורה בכל העולם בעצם, המיתוס הכי גדול של הקפיטליזם, ששוב אני חוזר לנקודה הראשונה, זה שהוא מונע מתחרות, זה ממש לא נכון. אפשר לדעתי לנהל חברה קפיטליסטית, ואגב זה היה ככה גם בהרבה מובנים, מהר מאוד גם במהפכה התעשייתית במאה ה-19, של קומץ קטן מאוד של תאגידי ענק, ששולטים בסקטורים שלהם, ושואבים כל הזמן את הערך מכל... תהליך הייצור, ופשוט מחלקים את זה בין האנשים שמשקיעים במניות האלה.
אני אגיד לך מה אני חשבתי כשחשבתי על החוסר רציבות של זה, ויכול להיות שאני, תוך כדי שאתה מדבר, משתכנע שאתה צודק ואני טועה, וכאילו בראש שלי, למרות שאני לא חושב בין קפיטליזם לתחרות, יש, כן ביציבות של הקפיטליזם, משהו שבעיניי אפשר לקשר אותו לצמיחה. כלומר, בסוף, גם הצדקה מוסרית נגיד, אל מול הציבור, וגם היכולת פשוט לשפר את רמת החיים של האנשים, היו חלק די מרכזי, א', מהאידיאולוגיה שהתפתחה ומצדיקה את המערכת הזו, וב' פשוט נגיד, צביעות הרצון היחסית של אזרחי ארצות הברית בשנים מסוימות, או של אזרחי ישראל בשנים אחרות, מהמערכת הכלכלית בכללותה. לפחות יש תחושה שיש צמיחה טכנולוגית, שיש התרחבות כלכלית, שהחיים שלי טובים מהחיים של הוריי, ושיש איזשהו כיוון כללי של התפתחות חיובית שאנחנו הולכים בו. והעובדה שהם קצת ויתרו על הסיפור הזה, גם כהבטחה וגם כמציאות, היא יכולה לסמל שני דברים שאני כאילו הלכתי לכיוון האופטימי, שהיא כאילו מסמנת אולי איזשהו סיכוי להתקוממות, או סיכוי למרד נגד המערכת, אבל גם יכול להיות מהצד השני שהיא מסמנת איזשהו ביטחון מאוד חזק שיש להם, בזה שהעוצמה הפוליטית של בעלי ההון כל כך גבוהה, שהם אפילו לא צריכים לספק צמיחה לציבור כדי להגן על הכוח שלהם. הם יכולים פשוט להשאיר את המעגל הסגור של... זה כאילו, אני לא יודע אם זה נכון מבחינה כלכלית, אני לא מבין בזה עד הסוף, אבל אם אתה דיברת קודם על זה שמרקס אומר, בעל הון בעצם לוקח הון ומגדיל אותו בניגוד לסחר חליפין, אז אם אנחנו רואים פה כלכלה שאין בה צמיחה ממשית, לא יודע מה כתוב בגרפים, אבל שהטכנולוגיה לא צומחת, בעצם חזרנו קצת לימי שוק החליפין של ימי הביניים, רק בין בעלי ההון, שהכל נשאר במעגל סגור ולא גדל.
אמרת הרבה דברים מעניינים. קודם כל, אני חושב שאני מסכים איתך שמה שאנחנו רואים באמת זה איזשהו ניפוץ של החלום הזה של השקעה בטכנולוגיה שמשפר את החיים של אנשים, וכולם ככה יצפו למצב שהחיים שלהם יהיו יותר טובים מההורים שלהם. אנחנו כבר יודעים שזה קורה בארצות הברית. יש גרפים מאוד מעניינים על אחוז אמריקאים שמרוויחים פחות מההורים שלהם, או יותר מההורים שלהם. לאורך רוב המאה ה-20 זה היה בסביבות ה-90%. ובעצם בעידן הניאו-ליברלי זה כל הזמן יורד, ולדעתי זה כבר ירד מתחת ל-50%. כלומר, חצי מהאמריקאים היום בארצות הברית, בעצם המצב הכלכלי שלהם, או יותר מכון, המצב החומרי שלהם, הוא פחות טוב מההורים שלהם. יש ספר מאוד מעניין שהוא כלכלן, הוא ספר גם מאוד כלכלני של רוברט גורדון, אבל אני ממליץ עליו הרבה, קוראים לזה The Rise and Fall of Economic Growth, ששם הוא מתאר שכאילו הצמיחה שהייתה בערך מ-1870 עד 1970 בארצות הברית, אבל הוא נראה לי זה רלוונטי לרוב העולם, היה באמת צמיחה כלכלית ששיפרה משמעותית את החיים של אנשים. אני מדבר פה על, אתה יודע, מים זורמים בבית, חימום, יכולת לנסוע למרחקים בזמן קצר, מקרר, טלוויזיה, לקנות בשר טרי למרות שאתה לא חי ליד הפרות, כל מיני דברים כאלה. ובעצם גורדון אומר שמאז 1970, גם הצמיחה הכלכלית מאוד מדשדשת, כאילו ברמה האמפירית אנחנו יודעים שהאחוזי תוצר הולכים ויורדים, וגם כאילו, אתה יודע, הצמיחה, אז עוד אפליקציה שמזמינה אוכל קצת יותר מהר, אז מה כבר וולט עשה לי? אז מה, לא יכולתי מקודם להזמין אוכל? אז עכשיו זה כאילו, במקום שלוקח לי 2 דקות, ייקח לי 10 שניות, כאילו זה הקדמה היום? כן, זה הקדמה היום בעיניי. ואגב, גם כלכלנים הכי כאילו מיינסטרים, רוברט סולו, שהוא כאילו הכלכלן הניאו-קלאסי הכי, כאילו זה איזשהו ציטוט מפורסם, שהוא אומר שבעידן האינטרנט, רואים כאילו את האינטרנט בכל מקום, חוץ ממנתוני הפריון. כלומר, זה באמת לא, זה לא באמת נותן תפוקה, זה פשוט גורם לשליטה במידע ודברים, בצורה שאפשר לעשות מזה מלא כסף, קומץ קטן מאוד של אנשים, זה גייטקיפרס, שוב, כמו שציינתי. אבל... רק לסכם את הנקודה הזו, אבל אני כן מסכים איתך, שאם כבר יש פה איזשהו חוסר יציבות במערכת, אז לחלוטין זה נמצא בעצם בעובדה, שזה בעצם כבר לא משנה משמעותית את החיים של אנשים, שאנחנו לא רואים שיפורים טכנולוגיים מהותיים, הרי זה תמיד היה הכוח שהחזיק את הקפיטליזם, אפשר להגיד של המאה ה-19 ומאה ה-20, זה שבאמת אנשים חוו בהחלט, בוא נגיד ממחצית המאה ה-19 ואילך, שיפור טכנולוגי, למרות שהם עובדו יותר קשה, והחיים שלהם היו יותר פחות פתוחים, והקהילה שלהם התפרקה, והמון דברים רעים, אבל מבחינה חומרית, ברור שהמצב שלהם השתפר, וזה כבר לא נכון. וזה יכול להביא באמת לחוסר יציבות.
אני חושב, ואני לא יודע אם אתה מסכים, אני אשאל אותך את זה לסיכום, שלאורך כל השנים, ההתפתחות הטכנולוגית הזאת, השתפרות בתנאי החיים, יוחסה למערכת הקפיטליסטית עצמה. כלומר, הקפיטליסטים או בעלי ההון, מפלגות שמייצגות אותם, המסר המרכזי היה, נכון, יש כל מיני בעיות, אבל אתם רואים את המכוניות החדשות, את המטוסים, את האינטרנט, הדברים האלה קשורים באופן אינהרנטי לניצול הרחב שאתם רואים, לצמיחה בישוויון, לכל מיני דברים שמתקשרים לקפיטליזם. ובעיניי, אני חושב שבהרבה מובנים, זה גם מה שמרקס אומר, הקשר הזה הוא קשר כוזב, כלומר יכולה להיות התגברות של חלוקת העבודה בחברה, יכולה להיות צמיחה כלכלית, יכולה להיות התגברות של הרווחה הכללית, בלי המאפיינים של הניצול הקפיטליסטי והבעלות הפרטית על אמצעי ייצור. ויכול להיות, זה לפחות התקווה שלי, שהעובדה שהקפיטליזם מנתק את עצמו משיפור החיים של האנשים, תוביל בצורה כזו או אחרת להבנה שכמו שצמיחה יכולה לעשות בתנאים של ריכוז של הון ושל בעלות פרטית על אמצעי ייצור, ושצמיחה יכולה לעשות בתנאים, יכולה להפסיק באותם התנאים, כך גם בשליטה דמוקרטית ובכלכלה שמנועלת נגיד יותר על ידי איגודי עובדים ויותר על ידי בעלות ציבורית על הון, יכולה להיות צמיחה בהתפתחות ויכולה שלא להיות, בהתאם לאיך שמי שמנהל את הכלכלה בוחר לפעול.
כן, לא, תשמע, אני לגמרי מסכים איתך בפוסט הזה, במילות סיכום שלי, אני כתבתי שם בעצם שמה שאנחנו רואים עכשיו, שזה בעצם אנשים מאוד עשירים לוקחים את הכסף שלהם, ובמקום להשקיע אותו בהגברת הפריון, משתמשים בו פשוט לראות שהערך הנכסים, בין אם זה בית או מניה, הולך ועולה, זה דומה בהרבה יותר מובנים לפאודליזם מאשר לקפיטליזם, ואולי אנחנו לא חיים בניאו-ליברליזם, אולי אנחנו חיים בניאו-פאודליזם, ואנחנו יודעים שהפאודליזם נפל, כלומר, הפאודליזם היה מערכת שבסופו של דבר אנשים לא, היא קרסה, אז בהחלט אני חושב שאם אנחנו מנסים להסתכל במובנים של ככה פוסט-קפיטליזם וכולי, חד משמעית אני חושב שככל שאנחנו נראה יותר את התהליך הזה קורה, שקפיטליזם רנטירי מה שנקרא, שהוא באמת לא מושקע באמצעי הייצור, אז אני מסכים איתך גם שהוא הופך להיות הרבה פחות חזק ויציב, ורק דבר אחרון גם, אם אנחנו מדברים פה על פלטפורמות וכולי, אז אתה יודע, אפשר, על הפלטפורמות האלה אפשר גם יחסית בקלות להשתלט, הדוגמה שאני אוהב לתת פה זה העיר אוסטין בטקסס, שהיה שם אובר, העיפו את אובר, ופשוט הקימו במקום אובר קורפורטיב של כל הנהגים באוסטין, שמשתפים את הרווחים, והם בעצם, יש אפליקציה, הכל עובד אותו דבר בדיוק, רק עכשיו הם בעצם הבעלים על הרווחים שלהם וכולי, וזה יחסית קל מאוד לעשות, כי באמת הבעלי הון האלה לא תורמים שום דבר, הם באמת עכשיו עלוקות לכל דבר, כאילו, you're getting zero, כאילו, benefit. ולכן נורא קל עכשיו לחתוך את הראש של הנחש, ואתה לא תשלם עליו מחיר, כמעט ולא תשלם עליו מחיר.
יפה, סיימנו בטון אופטימי של חיתוך ראשו של הנחש, נקבל את זה בכל יום, נקווה שתופעות כאלה יחזרו על עצמן גם בערים בישראל, עוד לפני שוולט ואמזון וכל מיני ענקים רשעים שכאלו ירימו את הראש שלהם גבוה מדי אצלנו. תודה רבה רבה.
תודה לך, אסף.
יאללה. ביי.
ביי.